פרק ג' מהלכות קריאת שמע. נאמר כמה מילות הקדמה לגבי נושא הפרק ונתחיל ללמוד אותו. כן, הפרק עוסק בחובת הנקיות שעה שאדם קורא את שמע. זה כולל בתוכו שני היבטים. היבט אחד זה החובה לרחוץ ידיים לפני שאדם קורא את שמע. אז נתבונן בזה, זה הצורך להיטהר. והאיסור השני הוא לקרוא את קריאת שמע במקומות מסוימים, שהרמב"ם נכנס להבחנה בין מקומות שהם מקומות בזויים לבין קריאה כנגד צואה או כנגד דברים שהם בעצמם מטונפים, גם אם המקום לא מוגדר כמקום מטונף. כן, כשהרקע צריך לעמוד על שני דברים. ראשית, התורה מאוד מאוד הקפידה בספר דברים על נקיות המחנה, כן, על התיאור של מחנה ישראל שעשו למלחמה, אז התורה מדגישה משמרתה מכל דבר רע, וצריך להקפיד על הניקיון בתחום של הנקיות של הגוף. וכל מי שהיה בצבא, שירות קרבי, אני חושב שהוא יודע מה מדובר. כן, מצד אחד ההקפדה על מחנה של גברים, הרמב"ן שם על התורה מדבר על זה בצורה מאוד בהירה, כאילו הוא היה ביחידה כזאת. איך אנשים שבחברה שהיא גברית, שהם קצת מתחמים, שיכולים להיות שם תופעות שליליות, ושהתורה דורשת להקפיד על זהירות מכך. שנית, התורה מאוד מקפידה, דווקא בתחום, כדאי הוא נראה מבט ראשון קצת מוזר, תחום הנקיות והיציאה לשירותים של עשיית הצרכים. והגמרא, התורה, סליחה, מדברת שם, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך בידיך, גם מחניך שקורא. וכאן אני רוצה לדעת רק לרגע בנקודות שבהם אנחנו זוכים לקדושה. יש הרבה שחושבים שזוכים לקדושה אם אתה עושה איזה פעולות ככה מאוד מאוד מיוחדות. ודווקא ברמב״ם אנחנו רואים בספר קדושה שהקדושה נקנית בפעולות הגופניות הבסיסיות ביותר. בעצם הייתי אומר הפעולות שמשותפות לאדם ולבהמה. בהם האדם מתגלה כיצור ביולוגי, מה שבעל התניא היה מכנה הנפש הבהמית של האדם. שכן, מה מכיל ספר קדושה ברמב״ם? הוא מכיל מצד אחד מאכלות, מצד שני את המיניות. וכאן אנחנו נוסיף בהקשר שלנו, שהאופן שבו האדם עושה את צרכיו, דווקא בצרכים הביולוגיים של האדם, דווקא בגלל שהם משותפים לו ולבהמה, דווקא בהם האנושיות ניכרת, דווקא בהם אם האדם עושה אותם אחרת מהבהמה, אחרת מבעל החי, וזה ניכר האנושיות שלו וצלם האלוקים שלו, בלשון בעל התניא, הנפש האלוקית שם מושכת אחרי את הנפש הבהמית, הוא גורם אותו להתעלות. וכן, הדבר השני שצריך להוסיף כרקע, זה שאנחנו היום חיים היגיינה מאוד טובה. לקראת ההלכות האלה, לא כל כך נבין על מה מדובר. אצלנו ברוך השם בבתים, יש לנו חדרי שירותים לכולם, הם נקיים, עם סניטריה טובה, עם מים, עם ניקיון, אבל צריך לדעת שלא כך היו הדברים תמיד. אני אתחיל מזה שלא לכולם היה שירותים בבית. אני עוד טוב כילד, אני לא הכי מבוגר פה בחדר. בקטע מון בירושלים, חלק מהבניינים השירותים היו בחצר. אתה זוכר דברים כאלה? ילד באמריקה אף פעם לא ראיתי דבר כזה, אבל בארץ ראיתי את זה.
הייתי במינס, אני עושה קטנה. בבית כנסת, אין שירותים בפנים, ויש
שירותים. כן. אני זוכר בנסיעה שלי למזרח אירופה, נסענו לקברי אבות, לפני כמעט 20 שנה. יכולת לראות כמה ארץ היא מערבית, היא מודרנית, לפי השירותים, לא צריך יותר מזה.
נכון.
ממש לפי השירותים בפולין, אחרים מהשירותים בבלרוסיה. ממש, כאילו יכולת לראות, אתה בשפת חזל ודאי, אנחנו חוזרים אחורה, מי בכלל היה שירותים בבית, ממש בודדים. הגמרא אומרת בברכות, איזו עשיר, זה שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו. אני אספר לכם חוויה, אני הייתי כמה פעמים בציפורי, בגן הארכיאולוגי שם. יש שם חפירות נורא מרשימות, מאוד כדאי לבקר שם. יש שם בית שנקרא בית המידות, שהיה בית עשיר, יש שם טרפלין עם ספס מאוד מפורסם, שאפשר ללמוד דרך אגב משם הרבה מאוד דברים לקראת ליל הסדר. ואחד מהדברים שיש שם בבית זה שיש בצד אזור שכתוב עליו עם ספס לבן, בלי ציורים, היגיין ביוונית. והם מציינים שם החופרים של המקום, שהנה דוגמה לדברי אותה גמרא, מישהו שהיה לו היגיינה, שהיה לו שירותים בבית. אני לא אמנע מלשתף אתכם שהייתי שם פעם בחוג לתלמוד בירושלים, שעמדתי באוניברסיטה, אתם אמורים להיות מלומדים, כן? וכולם ישבו וקראו את ההסברים על הכתובות ביוונית מההסברים שיש על השומעים. והייתי שם פעם עם ההורים שלי, ואבא, זיכרונו לברכה, בלי להתבלבל, ניגש לרצפה והסביר את כל המוטיבים, קרא את היוונית ישר מהרצפה, כן? זה רמת ההשכלה שלו, כן? אז באמת פלא. אז אבל רק העשירים מעלים בית כיסל. רוב האנשים היה להם בשדה. זה אומר א', שאנשים מתאפקים הרבה. כל הדיון על גוף נקי וזה, אנשים מתאפקים. גם אפילו לנגב את עצמם, לנקות את עצמם, ולאדם הולך לשירותים, אין נייר טואלט. תעזבו מגבונים, כאילו, הדברים לא קיימים בכלל. בית הכיסא נמצא בשדה. בית הכיסא הוא מקום שהם היו מדברים עליו, כאן מקום של שדים ורוחו. זה כאילו אקס-טריטוריה, זה כאילו מחוץ לטריטוריה האנושית. זה לא מקום של בני אדם. עכשיו, אנחנו היום, ברוך השם, זכינו, ולא חיים ככה. אתה יכול להיות עם החדר הכי מסריח בעולם בבית שלך, והוא נקי. ואם חלילה מישהו קצת נחלך, כן, שיש ילדים, יש הרבה מתח סביב, ונקים צ'יק צ'ק, יש מברשות, ויש חומרי ניקוי מצוינים. אבל צריך להבין שקוראים פרק כזה, אנחנו נעבור עליו די ביעף, כי רוב הדברים לא קוראים לנו, כן? וכן, הנקודה שפתחנו בה, שהאנושיות ניכרת, בפגישה איך אתה חי את חייך הביולוגיים, עדיין עד היום בעלי החיים עושים את צרכיהם על פני השדה, במדרכות. יש עיריות שמלחמות בזה קצת יותר מהעירייה שלנו, שהאדם, בעל הכלב, צריך לאסוף אותו. אני פעם הבאתי לאשתי הוכחה שברעננה יש יותר בעיות מפה, כי ברעננה יש שלטים שבעל הכלב חייב לאסוף את הגללים בארץ, בבית שמש אין. אמרתי לה, כנראה שברעננה יש בעיה, בבית שמש, כנראה הכל בסדר. טוב, בכל מקרה, כשנמנים את הפרק הזה, כדאי לקחת את זה בחשבון, שאדם שמקבל עומר חוץ שמיים, שקורא קריאת שמע, זה ביטוי גדול לאנושיות, זה הנפש האלוקית במיטבה, שהוא מכיר במלכות השם בעולם. וכאן נאמר שזה לא יכול להיות שהוא מתבהם. לא יכול להיות שאדם הוא חי כבהמה והוא מקבל מלכות שמיים. מלכות שמיים צריכה לקדש את כל האדם על הכוליות שבו. ומרק הזה אנחנו צריכים לקרוא את הפרק, פרק ג' הלכה א', הקורא קריאת שמע רוחץ ידיו במים קודם שיקרא. כשהמקור זה גמרא בברכות בדף י' ד', הגיע זמן קריאה ולא מצא מים, מה יעשה? לא יאחר קריאתה וילך לבקש המים, אלא מקנח ידיו באפר או בצרור או בקורה וכיוצא בהן וקורא. דיינו במצב שאין לו מים, אז המים לא מעכבים. כדאי להשוות את זה להלכה שמופיעה בלכות תפילה, בפרק ד' מלכות תפילה, הלכה ב', שם הרמב״ם כותב, רוצים לפתוח, אני אחכה לכם. תארת ידיים כיצד, רוחץ ידיו במים עד הפרק ואחר כך יתפלל, היה מהלך בדרך והגיע זמן תפילה ולא היה לו מים. זה מאוד דומה למה שמופיע אצלנו, אבל תראה, ההלכה קצת שונה. אם היה בינו בין המים ארבעת מילים, שאין 8,000 אמה, הולך עד מקום המים ורוחץ ואחר כך מתפלל, אז תלך עוד. והיה בינו בין המים יותר מכאן, מקנח ידיו בצרור או באפר או בקורה או מתפלל. אז הוא אומר את הדין של צרור או אפר או קורה, שבעצם מה הרעיון? שהמים הם מתארים, ודאי שיש פה צלילים, מיד נדבר על זה קצת יותר, של תארת ידיים, אבל גם העיקר הוא אישי נקי. והאפר והצרור זה מה שהיה מוריד מהידיים את הלכלוך הקשה. כן, אבל כאן הוא נותן לך הרבה יותר זמן, הרבה יותר פרק זמן, והוא מדגיש שם, אני לא סיימתי את ההלכה, באמת הוא אמורים לפניו, שזה ממילא אתה הולך לשם, אבל אם היה מקום המים לאחריו, אין לך הבין אותו לחזור לאחריו, אלא מיל, שזה פחות, אבל אם עבר מן המים יותר ממיל, אינו חייב לחזור. וכאן הורים הרבינו מנוח, ופרשנים אחרים, הכסף משנה, שיסוד ההבדל בין קריאת שמע לתפילה הוא פשוט. למה יש הבדל ביניהם? מבחינת טווח הזמן שאפשר להתפלל. ואנחנו למדנו כאן שזמן קריאת שמע של שחרית של הרמב״ם הוא זמן מאוד קצר. הרמב״ם הרי לא נותן לכתחילה טווח גדול של זמן לקריאת שמע של שחרית. אלא קריאת שמע של שחרית צריך לקרוא אותה כשש דקות לפני הנץ. זה הזמן. אז מגיע הזמן הזה, אז נכון שאפשר לקרוא עד 3 שעות, אבל זה מי שעבר ואחר, אז עדיף לקנח ידיים ולקרוא קריאת שמע. למה זאת בתפילה, זמן תפילה הוא מהנץ עד 4 שעות. בוא נשאל, איך הגיעו לשיעור הזמן של המהלך 4 מיל של 8,000 אמה? כי הולכים אותם בתוך לא, בתוך הארבע שעות שיש לך לתפילת שחרית, אז היות בתפילת שחרית יש לך טווח של זמן, אז תתפלל בתוך שעה שנייה, בתוך שעה שלישית, כן? אבל כאילו זה לא עניין עקרוני או מהותי, ככה הם מסבירים, אלא זה יותר עניין שפה הזמן הוא נקודתי ופה הזמן הוא טווח, ולכן פה יש לך יותר זמן. כן, בהקשר הזה כדאי לציין שלדעת הרמב״ם והרייבד, בהלכות ברכות בפרק ו' מברכים על נטילת הידיים הזאת, לא פחות. הרמב״ם כותב, אני קורא, בהלכות ברכות פרק ו' הלכה ב', כל הנוטל ידיו בין לאכילה, בין לקריאת שמע, בין לתפילה, מברך בתחילה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, שזו מצוות חכמים היא, שנצטווינו בתורה לשמוע מהן, שנאמר על פי התורה אשר יורוך עכשיו היות, ויש מצווה מדברי סופרים וטול ידיים לפני קריאת שמע. צריך לברך, ראוי להגיד על זה וציוונו. לדעת הרייבד מברכים על הברכה הזאת על רחיצת ידיים ולא על נטילת ידיים. אנחנו להלכה נוהגים כשיטת בעלי התוספות, שמברכים רק לפני נטילת ידיים של אוכל, לא לפני נטילת ידיים של תפילה וקריאת שמע. זו הלכה א'. Okay, עכשיו אנחנו עוברים למקומות שאסור לקרוא בהם. המקומות האלה הם מקומות בעייתיים מכמה סיבות. בוא נראה. אין קוראים, לא בבית אמר. אתה רוצה את זה? אני אחרי זה צריך להזדקק לו, אני לא יודע אם אפילו היום, אז תיקח זה. אין קוראים לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, אף על פי שאין בו צואה. כלומר, המקומות האלה הם מקומות לא מכובדים, גם אם הם נקיים. אבל עצם העובדה שזה שירותים, שזה בית מרחץ, שמה הבעיה בבית מרחץ? האם הבעיה היא כי זה מתונף, או האם הבעיה היא כי עומדים שם ערומים? יש איזה דיון בכסף, משנה. סליחה? כן, זה לא כל כך פשוט, אבל שם אתה בתוך מעיין, אתה לא בתוך בית מרחץ. בית מרחץ הוא מקום שבעיני חז"ל היה מקום בזוי, מבחינת שזה מקום שנועד לעירום, כן? הוא גם מקום של תרבות של נוכרים, גם זה צריך לדעת. כלומר, בית המרחץ הרומי היה מוסד תרבותי שהיה מלא בגילולים בעבודה זרה. המשנה בעבודה זרה בפרק ג' מתארת את רבן גמליאל, שואלים אותו, מה אתה עושה שם? אז הוא אומר, אני לא באתי בגבול, אני בא בגבול, ואני הלכתי להתרחץ, אני לא באתי לעבוד עבודה זרה. אבל כן צריך לדעת שזה מוסד תרבותי, שנמצאים שם גם הרעילים, עכשיו, המשנה למשל במגילה, שהיא עוסקת באיסור לקחת מקום שהיה בית כנסת, מה אפשר לעשות איתו אם הוא בית הכנסת חרב? אז אסור לעשות בורסקי ואסור בית מרחץ וגם בית המים לא, שזה שירותים. המקומות האלה הם מקומות שהם מקומות בזויים, ולכן גם במקום נקי אתה לא קורא קריאת שמע באותו מקום, ולא בבית הקברות ולא בצד המת עצמו. כאן כנראה יש רקע אחר לגמרי להלכה. למה לא בבית קברות או צד המת? לא בגלל שזה בזוי, לא בגלל שזה מתונף, אלא בגלל, אומרת הגמרא בברכות, לא עד לרש חרף עושהו. אדם עומד ליד מת, והוא מקיים לידו מצוות, הוא כאילו לועג למת, הוא כאילו מחצין בפניו, הוא כאילו מראה לו, תראה ההבדל מה ביני לבינך. ועל כן אסור לקיים מצוות בפני מת. הגמרא בתחילת פרק שלישי בברכות, חוץ מדיני מי שמתו מוטל לפניו, אומרת שמי שמשמר את המת, למרות שזה לא המת שלו, אבל אם אדם הוא עושה שמירה למת, אסור לו לקיים מצוות לפניו, הוא צריך להתרחק ממנו, אסור לקיים מצוות בפני מת, אבל הרקע אחר לגמרי. וכאן הרמב"ם אומר, ומרחיק 400 מן הקבר או מן המת, מותר לקרות, כי כאן המקום לכשעצמו, זה בסדר לקרוא בו קריאת שמע, רק לא ליד המת. אז אם תיקח 400, אתה לא נחשב ליד המת, אתה לא נחשב באותה רשות. אומר הרמב״ם, וכל מי שקרא במקום שאין קוראים בו חוזר וקורא. כשפשוטם של דברי הרמב״ם, שזה הולך על כל ההלכה, גם על בית מרחץ, גם בית כיסא, וגם על בית הקברות. דיינו אדם שקורא את שמה במקומות שונים, מסיבות שונות שאמרו לו לקרוא, חכמים כנסו אותו או גזרו עליו שהוא לא יוצא די חובה. כשהרייבד קצת נבהל מזה, הרייבד אומר, אמר אברהם, אם אמר על מי שקרא בצד המת שיחזור ויקרא, לא אמר כלום. כנראה שהרייבד הבין שבמקום מתונף, אני אומר, הקריאה נקראה בצורה שלא כראוי. למה זאת? בצד המת, נאמר בצורה הבאה, שמש קצת בחילוק בריסקאי, מעשה הקריאה לא היה פגום, הקריאה הייתה לפי כל התנאים, אלא מה, עברת איסור אחר, שאתה לועג לרש, אבל מה, בגלל שעברתי הלועג לרש, אז הקריאת שמע לא כתקנה, והכסף משנה מתלבט, האם הרמב״ם יודע לרייבד, למרות שלעניות דעתי פשוטם של דברי הרמב״ם, שזה הולך על כל ההלכה, אין סיבה לחשוב ברמב״ם שזה הולך, כותב כל מי שקורא, זה נראה שזה הולך על הכל, או שדעת הרמב״ם, גם אם הסיבה שהייתה רק שאתה לורג לרש, גם חכמים רצו להילחם בתופעה הזאת. ולכן חכמים אמרו שתקרא, שוב פעם, בוא נגיד ככה, זה ודאי יעודד אנשים לא לעשות את זה. וזה העונש הכי טוב, כן? כשאצלנו בבית שרים זמירות והילדים מפריעים, אז הם יודעים, אם מפריעים לשיר, מתחילים מההתחלה. זה אפילו שלוש פעמים, אז לא כדאי להפריע. לא כדאי, לא כדאי, כן. למרות שזה לא תמיד עובד, נכון? אוקיי, טוב, בית הכיסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמשו בו, ואנחנו מדברים עדיין בתוך המסגרת שהמקום נקי, הוא חדש, וצריך להבין אצלנו מה ההבדל בין חדש לישן. מורידים את המים, מנקים המברשת נקי, אבל אצלם מי שהיה לו בול כליה בצבא, כמו שהיינו במוצבים שהיו חופרים, היה בטרקטור, היה חופר לנו בור ושמים מעל זה, זה עץ ואתה שופך ליזול וסיד, פעם אחת השתמשו, זה מסריח. אין, אבל הוא חדש, הוא עדיין לא התלכלך, אבל הוא כבר, האם הוא כבר נקרא בית כיסא? כלומר, מה חונך אותו כבית כיסא? אז אומר הרמב״ם, זה נקרא בשול הגמרא הזמנה. בית הכיסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמשו בו, מותר לקרות קריאת שמע כנגדו, כי אתה לא בתוכו ואין סיר, אין ריח, אז כנגדו מותר, אבל לא בתוכו. ואין הרמב״ם פוסק שיש הזמנה בבית הכיסא. מרחץ חדש מותר לקרות בתוכו. ממש הופך מרחץ למרחץ, זה השימוש בו. לא מאוד קשה להסביר את ההבדל בין חדר אמבטיה לבין שירותים. מה שהופך את השירותים לבזויים זה עצם הפעולה של בעל פאור שעושים שם. לעומת זאת, בית המרחץ, אדם מתרחץ, זה פעולה שהיא לכשעצמה היא לא פעולה בזויה באותה צורה, אלא מה, משתמשים בו, אז הוא הופך לבית מרחץ, ולהחליט שהוא בית מרחץ, אז הדבר הזה הוא לא אוסר לקרוא בו קריאת שמע. היו שני בתים, זימן, עכשיו זה משלמד דף יומי, היה לא מזמן, לפני כשבועיים בדף יומי. האם יש יד לבית הכיסא? זימן אחד מהם לבית כיסא, אז זה כבר אנחנו יודעים שאסור לקרוא קריאת שמע בתוכו. ואמר על השני וזה, מה השאלה? למה הוא התכוון? הרי השני ספק אם הזמינו או לא הזמינו. לפיכך, היות וזה ספק, אז מה עושים? אין קוראים בו לכתחילה, ואם קרה, יצא. אמר, וגם זה, פה כבר אין ספק, הרי שניהם מזומנים, ואין קוראים בהם. ואז הרמב"ם ממשיך ואומר, חצר המרחץ הוא המקום שבני אדם עומדים בו לבושים, מותר לקרות בו קריאת שמע. כאן הרמב"ם מגלה את הקלף שלו, מה לדעתו הפגם בבית המרחץ. מה הפגם? העירום. משום שהוא קובע שבמקום שאנשים עומדים לבושים מותר לקרוא בו קריאת שמע. כאן אנחנו כבר יכולים להבין יותר, אז מה היה החילוק בתחילת ההלכה בין בית מרחץ לבין בית כיסא. זה בית כיסא חייבים עירום, אבל הבעיה היא לא העירום, הבעיה היה הפעולה, פעולת עשיית הצרכים. למד זאת, ברחיצה זה לא הבעיה, הבעיה רק העירום. כלומר, עצם הפעולה של בית המרחץ היא כנראה לא בעיה, היא לא בזויה. רק העירום הוא בעיה, ולכן יש הבדל גדול ביניהם. יש פה ההשגה של הרייבד, כותב הרייבד, אמר אברהם, הרב זר, הכוונה לריף, כתב, והזמנה לבית כיסא לצוי בגבה, באי ולאי פשיטה, בניגוד לרמב״ם שהחמיר. ולא כתב דל חומרה, כדי כתב עניין דבוקה, צועה וסנדלור, ואיקה למימר, בהדי לכולה. הרייבד חושב שאפשר להקל בהזמנה לבית הכיסא, והקיים עליו בהזמנה עליו מילתאי, זה גמרא בסנהדרין על הזמנה לקבר, למת, שם אנחנו פוסקים שהזמנה לאו מילתא. אז הרייבד חושב שהזמנה זה שאלה כללית, זה לא של כל דבר אני בודק, אלא אני צריך להחליט מה הופך את הדבר למהות שלו, האם זה שהכינו אותו לכך או השימוש. ולכן אם בסנהדרין ביחס למת פסקתי שהזמנה לאו מילתא, אדם מכין תכריכים למת, אז זה לא אוסר אותם בהנאה, למרות שמת אסור בהנאה עד שהוא לא ישים אותם על המת, כן? אז אומר הרייבד, אז גם לבית הכיסא חייב את אותו דין. אין מקום לחלק. אומר הרייבד, אז למה בכל זאת? משום גזירה או משום ביזיון הוא, והיא באה אליה, נקח ספקה לכולם. אז הרייבד חולק על הרמב״ם בנקודה הזאת. כי אנחנו נעבור להלכה ד', אומר הרמב״ם, ולא קריאת שמע בלבד, אלא כל עניין שהוא מדברי קודש, אסור לו אמרו בבית המרחץ ובבית הכיסא, ואפילו אמרו בלשון חול, ולא לאמרו בלבד, אלא אפילו להרהר בליבו בדברי תורה בבית הכיסא ובבית המרחץ, ובמקום התינופת, והוא המקום שיש בו צועה, אומר רגליים, אסור. אז כאן הרמב״ם מרחיב את העירייה ואומר שבעצם קריאת שמע כאן היא לא קובעת ברכה לעצמה, אלא היא בעצם מייצגת קבוצה רחבה יותר, וזה לימוד תורה ואמירת דברי קודש. כבר עמדנו על כך שקריאת שמע מצד אחד היא קבלת עול מלכות שמיים, מצד שני מה היא קריאת שמע? היא קריאה של פרשיות מהתורה. וכאן הרמב״ם באופן ברור מדגיש את אופייה של קריאת שמע כקריאה בדברי תורה, ולכן הוא כותב שכל עניין שהוא מדברי קודש אסור לאמרו בבית המרחץ ובבית הכיסא, גם דברי תורה אסורים. וכאן הוא נכנס לנקודה שקצת נרחיב עליה, וזה האם מה שקובע זה התוכן, האם מה שקובע זה השפה. עכשיו הרמב״ם פה קובע דברים מאוד נחרצים וברורים, שמה שקובע זה התוכן, ולכן דברי קודש אמרו בלשון חול, לשון חול הכוונה בשפה שאיננה שפת הקודש, שפה זרה, אמר אותה באנגלית למשל, כן? אז הדבר הזה אסור. ולא לאמרו בלבד, אפילו להרהר בליבו בדברי תורה בבית הכיסא ובית המרחץ במקום התינופת, והוא המקום שיש בו צועה אומר רגליים, אסור. כאן הוא לוקח אותנו גם למושג חדש, יש מקום שנקרא מקום התינופת. עד עכשיו דיברנו על בית כיסא בית מרחץ שאולי הם נקיים, אבל יש עוד מושג, מקום שהוא לא קבוע לעשיית צרכים, הוא לא בית כיסא, הוא לא בית מרחץ, אבל הוא מתונף. ומה זה המקום המתונף הזה? זה הוא ירחיב בהמשך. כאן הוא מגיע לקבוצה השלישית של הפרק, זה שיש בו צועה בפועל או מרגליים, אז המקום הזה אסור להרר בדברי תורה. ואז הוא ממשיך, דברים של חול מותר לומרן בלשון הקודש בבית הכיסא. במילים אחרות, הדבר הקובע איננו השפה, הדבר הקובע הוא התוכן. זה לפי גמרא בשבת. אני אזכיר רק בהקשר הזה שהרמב״ם כותב בפירוש המשנה במסכת אבות על המשנה, הווה זהיר במצווה קלה כבמצווה חמורה. הרמב״ם כותב שמצווה קלה דוגמה זה לדבר בלשון הקודש. כלומר, יש לדעתו מצווה לדבר בלשון הקודש. אולי קשה להגיד את זה בקהילה שלנו, אני לא יודע מה אחוז דוברי לשון הקודש בבית. היה אומר ככה, טוב מאוד, צריך להגיד את האמת, כן? אני יכול לספר שסבא וסבתא שלי, עליהם השלום, התחתנו בשוויץ בסוף שנות ה-20, וקיבלו על עצמם רק לדבר לשון הקודש בבית. בשפת אם של אבי מורי זצ"ל היה עברית, בפריז של שנות ה-30 גידלו אותו בעברית. סבתא עליה השלום הייתה משתגעת שהייתה שומעת הנכדים שלה מדברים אנגלית אחד עם השני. מה זה, כן? מה, למה את רוצה? אנחנו גרים באמריקה, כאילו מה? אבל היא לא הייתה מבינה, כאילו, איך יהודי יכול... אבל אני מעיר את הדבר הזה, רק אני חוזר לפה, שלדבר בשון הקודש זה גם מצווה, אבל זה לא אסור. כלומר, צריכים להגדיר, אין איסור לקיים מצוות או מצוות קלות בבית הכיסא, זה לא מה שנעשה. אני לא אומר שאחד ייטול לולב שם, אבל מה אני רואה? שזה כנראה עניין מיוחד של דברי תורה. ואם נשאל מה העניין המיוחד הזה וקריאת שמע, אז אני חושב שהסוד מתגלה גם בהמשך הרמב״ם. וכן הכינויים כגון רחום ונאמן וחי יוצא בהן מותר לאומרם בבית הכיסא, אבל השמות המיוחדים והן השמות שאין נמחקים אסור להזכירם בבית הכיסא ובבית המרחץ הישן. אז הוא מאוד הקפיד בלשון, בית הכיסא לא צריך להגיד ישן, כי גם בחדש אסור, בבית המרחץ הישן. וכאן אולי מתגלה הסוד, שבעצם האיסור הוא לא מצוות, האיסור הוא להשרות שכינה במקום מתונף. אני חוזר לפרשה שפתחנו את הלימוד היום. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך, לתת אויביך בידיך, והמחניך הקדוש. כלומר, מחנה ישראל יוצא למלחמה, הוא רוצה שהשכינה תצא איתו. ומה היו לוקחים עם המחנה? את הארון. יצא לי שבוע שעבר, עברתי שיעור באיזה מקום, משתף אתכם. רבי יוסי הגלילי אומר, איזה ירא ורך הלבב, סך בין תפילה שירא מעבירות שבידו. קודם כל זה פלא שהוא בכלל חשב על ההסבר הזה, כי פשוטו שמקרא לכאורה מה הוא? שהוא צריך קבן, שהוא פחדן, שהוא משקשק מפחד. כמו שרבי עקיבא אומר כמשהו, ובאה הגמרא ואומרת זה סך בין תפילה של ראש. למה הביאו את הדוגמה הזאת? ממש על רגל אחת. הפשט דברי רבי יוסי הגלילי הוא פשוט. התורה מתחילה את הפרשה, כי תצא מחנה אלוהיך וראית סוס ברכב עם רב ממך, לא תירא מהם. למה לא תירא מהם? כי השם אלוקיך עמך, המלכה מארץ מצרים. אז מה רבי יוסי הגלילי אומר? קודם כל דבר פשוט, מה הדבר הוא? אז למה הוא ירא ורק לבב? הרי השם אלוקיך עמך. התשובה היא, מי שהשם לא איתו צריך לפחד. עכשיו, מי השם לא נמצא, ירא מהעבירות שבידו. זה כל הכל. ולמה התפילין של ראש ויד דווקא? והסבר הוא פשוט, זה הדומה לארון. הרי השם אלוקיך עמך, וראו כל עמי הארץ כי שם השם. אדם שהולך עם תפילין, זה... עכשיו צריך להדגיש סיפור יפה ששמעתי מסבי זצל. סיפר שהשביסריה פעם היה בבית כנסת באמצע תפילת שחרית, נכנסו לעצור אותו המשטרה, ואני לא יודע איפה זה קרה, הם בוולוז'ים או במץ, וראו אותו עם התפילין, והתפילין, השוטרים ברחו כל עד נפשם בהם, לא עצרו אותו, ממש קיום דברי הגמרא. היה שם איזה גנב בבית הכנסת, יהודים שניגש לשביסריה, ואמר לו, הרב, אתה צריך לעזור לי, אני הרבה פעמים עצרו אותי, ולפעמים עם תלית ותפילין, אף אחד מהשוטרים לא נבהל מהתפילין שלי. אז מה קרה? אז הוא אמר לו, זה פשוט. כתוב בגמרא אילו תפילין שבראש. לא מפחדים מהקופסה. אבל אם רואים אדם שהתוכן של התפילין הוא מקדש את האישיות שלו, אדם קדוש, וזה מה שמפחיד אותם. אז המחנה הישראל, אנחנו רוצים לצאת למלחמה עם השכינה, עם הקדושה, עם התפילין כמו שצריך, עם מחנה. אבל מה אומרת פרשה שנשמרתה מכל דבר רע? ואנחנו צריכים להיות ראויים שהשכינה תרצה לשרות עלינו. מה חושבים? זה הוקוס פוקוס. מי שרוצה לראות פרשה נפלאה שאומרת את זה, זה המחנה הארון של ישראל עם הפלישתים בשמואל א'. הרי מה אמרו? מביאים את הארון, פתרנו את כל הבעיות. מי הבין את מה שאני אומר פה? הפלישתים. מה הם אומרים? התחזקו ויהיו לאנשים. כלומר, זה לא הוקוס פוקוס ארון. מי שחושב שזה קמאות, לא מבין כלום. אנחנו צריכים להיות ראויים שהשכינה תרצה לשרות עלינו. מה שפרשת ונשמרתה מכל דבר רע אומרת, אתה רוצה שהשם אלוקיך יתהלך בקרב מחניך? תעשה את המחנה מקום שהוא רוצה לבוא אליו. ועל כן, מקום מתונף, מקום שאנחנו מתבעמים, מקום שאנחנו לא מקדשים את הצלם שלנו, זה לא מקום להשראת שכינה. ולכן בבית הכיסא אסור להזכיר את שם השם. בבית הכיסא אסור להזכיר קריאת שמע, כי מה זה קריאת שמע? להמליך את הקדוש ברוך הוא. בבית הכיסא לא אומרים דברי תורה, למה? כי גם לימוד תורה מהו? ביסודו של דבר מהו לימוד תורה? הנכחה של השכינה, כי הקדוש ברוך הוא רצונו מתגלה בעולם דרך לימוד תורה. בית הכיסא זה מקום שהשם אלוקיך לא משרה את שכינתו שם, ולכן אסור לנו לנסות להשרות שכינה בבית הכיסא. לעומת זאת, השמות שאינם מיוחדים, כמו הכינויים, רחום ונאמן, לדעת הרמב״ם מותר לומר אותם בבית הכיסא, כי הם לא הנכחת השכינה. זה ההבדל בין השם המפורש לשמות האחרים. השמות אלה נמחקים כי הם לא מייצגים את השכינה, אלא הם מייצגים מידות שהקדוש ברוך הוא אוחז בהם. האמת, אני הייתי אוסר גם אותם בבית הכיסא, אבל כמו שהרייבד אומר, תראו מה אומר הרייבד, אמר אברהם, לא מצינו שם רחום כי אמו לבורא, ועשו לו בבית הכיסא. וכאן הרייבד מגלה איך הוא הבין את ההלכה הזאת. לא כי זה לא שכינה, אלא כי לא בטוח שאתה אומר את זה, הקדוש ברוך הוא, מה כמובן, זה כינוי ולא השם שלו. יש עוד כאלה, אפשר להגיד על מישהו אחר שהוא רחום. אז אומר הרייבד, אם ברור שתמיד הכוונה לקדוש ברוך הוא על כינוי, גם כן אסור בבית הכיסא, כן. סליחה? אז זה הכסף מישלי שואל, למה הרמב״ם השמיט את זה? אבל זה לא מובא ברמב״ם, אם תרצו אפשר מחר לדבר על זה, רק לקרוא את סוף ההלכה. אומר הרמב״ם, ואם נזדמן לו להפריש מן דבר האסור בבית המרחץ ובבית הכיסא. אתה אומר, אדם עובר עבירה, ואתה צריך להפריש אותו מאיסור, אז מה תגיד? אסור להגיד דברי תורה? מפריש, ואפילו בלשון הקודש ובענייני הקודש, כדי להציל את אותו אדם מן העבירה. רוצה להעיר, הרב שרבי? ככה אומר הרייבד. הרמב״ם לא חושב ככה, אבל
קראת את פרשת השבוע, זכרתי כי פה השורש שם אדם אחר במקרא, הוא רק נושא פה, אך הוא רק הקדוש. אנחנו אומרים לך בשביל סליחה, אבל זה רק, אז יש להניח שאם אתה טוען זה, אם זה רק בנוגע לקדוש ברוך הוא, אפילו להגיד סליחה, וכי המקורות שלנו זה לא נכון.
אני לא יודע. בסדר, תודה רבה, רבי חיים.